סדרת מאמרים מאוד 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 חשובה שנקראת עקבי הצום. כן, אנחנו עסקנו בסדרת מאמרים שנקראת זרעונים, ויש עוד סדרת מאמרים לא פחות חשובה שנקראת עקבי הצום. בסדר? המאמר הידוע ביותר בעקבי הצום זה כמובן מאמר הדור, שאני מעריך שכולכם שמעתם עליו, אם כי אני מעריך שרובכם לא למדתם אותו, נכון? ומעבר לזה, יש שם עוד מאמרים מאוד חשובים, העונג והשמחה, הפחד, המחשבות, שזה מתייחס לכמה אנחנו מקבלים מאומות העולם, כמה אנחנו לא מקבלים מאומות העולם, ועוד שני מאמרים, שלושה מאמרים גדולים וחשובים מאוד, שנקראים דרישת השם, עבודת אלוהים ודעת אלוקים. עכשיו אני מתלבט, מכיוון שהם מאמרים כל כך, הם מאמרים גדולים ודי מורכבים, אני לא יודע אם נלמד אותם. לא אמרתי שלא לרגע, אני בהתלבטות, קצת נגיע להם בהמשך. אני רוצה שנתחיל במאמר מתאים מאוד לאדר, שאנחנו אוטוטו שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אני רוצה להתחיל במאמר שנקרא העונג והשמחה. בסדר, אנחנו נתחיל בשלושה מאמרים, נקרא לזה יותר כלילים. העונג והשמחה, הפחד והמחשבות. אחרי שנגמור אותם נחזור למאמר הדור, שהוא המאמר הפותח בסדר הפשוט, ואז נתלבט האם לגעת במאמרים הכבדים. טוב, העונג והשמחה. העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. קודם כל הרב קובע קביעה. זה לא רשות, זה לא אופציה, אלא זה מוכרח. אלה דברים שמוכרחים להיות מתלווים. בסדר? זה אמירה. זה מוכרח להיות מתלווה. אי אפשר לעסוק בעניינים רוחניים בלי עונג ושמחה. על המשפט הזה יש לו השלכות עצומות למה האדם עושה, איך האדם עושה. זה יש לו השלכות חינוכיות. אם במתמטיקה, אפשר להגיד לאדם, תקשיב, אתה אוהב לא אוהב, נהנה לא נהנה, שמח לא שמח, מנה את הסבתא שלנו, אתה צריך להגיע להישגים. אני יודע שיש פה חלק שואלים איך אפשר לא לנות ממתמטיקה, אז התפלו אפשר. וכן, אבל כן, יש דברים שאתה אומר לאדם, תקשיב, נהנה לא נהנה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, כן? צריך לשטוף את הכלים ולשטוף את הבית, זהו, מה לעשות? נהנה לא נהנה, שמח לא שמח. זה החיים, תעשה את זה, כאילו מה... לעומת זאת, בעניינים רוחניים, הרב אומר, חייב להיות מתלווה לזה עונג ושמחה. ננסה טיפה להגדיר את ההבדל בין עונג לבין שמחה. עונג זה סוג של סיפוק. שאדם עושה משהו והוא מרגיש בו שזה ממלא אותו, שזה נותן לו, שהוא צומח מזה, הוא מרגיש עונג. בסדר? זה עונג. עונג זה סוג של סיפוק, סוג של התמלות כזאת פנימית שאדם מרגיש. ושמחה, שמחה זה משהו יותר חיצוני. זה שאדם מרגיש שזה מהנה. בסדר? זה משהו יותר חיצוני. אין לנו פה, אז אני לא... אבל אם תסתכלו בספר מוסר אביך, למה אתם אומרים ש... בספר מוסר אביך, הרב גם שם מדבר על, לא על עונג ושמחה, אלא על מושגים קרובים שהרב קורא לזה שמחה וטוב לבב. בסדר? בעיניי, הטוב לבב מקביל קצת לעניין הזה של של ה כן של העוני, כן, והרב קורא לזה שמחה וטוב לבב, וכאן הרב פחות מגדיר את זה, ושם הרב יותר מגדיר מה זה נקרא, אם אני אמצא את זה אני מקווה, מה זה נקרא שמחה וטוב לבב. אני מנסה להגדיר את שני הדברים האלה, אחד יפה. אז הרב אומר, מכלל לימוד היראה, לימוד היראה זה לימוד האמונה, בסדר, אצל הרב קוק לא היה מושג כזה ללימוד אמונה שהתחדש אחר כך, לימוד היראה זה ללמוד את העניינים של יראת השם, של עבודת השם בתוך התורה. מכלל לימוד היראה, אומר הרב קוק, להבין מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה וטוב לבב. נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה בטוב לבב והיא נע רצויה, ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה. והרב קוק כאן מנסה להגדיר מה זה נקרא שמחה וטוב לבב, והוא אומר, כן, אבל אתם טוב לבב, מה זה טוב לבב? שהוא מרגיש טוב, נכון? שהלב שלו שמח בדבר הזה. לעומת שמחה שכמו שאמרנו יותר חיצונית, והרב קוק כאן במאמר הזה מנסה להגדיר מה בדיוק מה זה שמחה וטוב לבב, כן? שהשמחה זה באמת החידוש שיש, ההברקות שיש, זה משמח, כי זה חדש. ואילו טוב לבב זה מצד הידיעה שראוי לו לעבוד, בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו, זה ממלא טוב הלבב. זאת אומרת, טוב הלבב זה הרוממות שיש לעבודה, שאתה מרגיש שזה חשוב, שזה משמעותי. בסדר, בעיניי המושגים האלה קצת מקבילים לעונג ושמחה. טוב, נחזור אליהם. אז העונג והשמחה מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני, ועכשיו הרב מגדיר בצורה נפלאה, למה? למה זה כאילו, למה אני צריך להתפלל? אני מתפלל כי צריך, אני לומד כי צריך, אני עושה מצוות כי צריך, למה צריך שיתלווה לזה עונג ושמחה? מה? כאילו, ברור זה נחמד יותר שיהיה עונג ושמחה, אני מסכים, אבל למה צריך? אומר הרב כך, רק שיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם, ולהוסיף עליהם מדי יום ביום. טעם ראשון אפשר לומר טכני, מי שיתענג וישמח בזה, אז הוא יוכל א' להתמיד, ב' להוסיף. שני דברים, כן? להתמיד ולהוסיף. אם אתה לא נהנה, אתה תעשה, אבל לא יהיה לך כוח להוסיף, וגם האמת היא שלא בטוח שתצליח להתמיד בזה. כי אפשר לעשות, נתתי לדוגמה לימודי המתמטיקה, אדם שלא אוהב מתמטיקה, אז יכול להיות שהוא יחזיק את עצמו ללמוד את זה במשך 12 שנות בית ספר. ואולי אפילו לצורך התואר ילמד משהו. אבל אחרי זה, בחיים, הוא לא יעשה את זה. הוא נכון? אם הוא לא נהנה מזה, לא שמח, הוא לא יעשה את זה. ואנחנו בעבודת השם רוצים שאדם יעבוד את השם כל ימי חייו. ואם הוא לא נהנה מזה, קשה מאוד שיתמיד. ובוודאי שלא יוסיף. אבל הרב לא מסתפק בזה, הוא אומר יותר מזה. רק אז, יחל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם כי עוז וחדווה במקום. עוד רק אדם שבאמת שמח, יחול עליו רוח השכינה וזיו כבודה. למה? כי כשאדם שמח מאושר, הוא פתוח. כשאדם מתאמץ ומשקיע בלי שמחה, עול כזה הוא נסגר, הוא לא יכול לקלוט את הרוח של השכינה, את כבוד השם שמתגלה. בשביל זה צריך להיות פתוח, ורק מי שפתוח יכול לקלוט, ובשביל זה צריך שמחה. העונג והשמחה עוזרים לאדם לקלוט, יש לאדם, שאדם יש לו, או, כן, אנחנו יודעים, נכון, משאול המלך, ועוד שרק כאשר נגן המנגן, אז ותהיה עליו רוח השם. למה? למה צריך את הנגינה הזאת? מובן, נכון? כי כי כל הזמן שהוא מצב רוח רע, הוא כזה סגור מצומצם. רק שיש שמחה, ואדם פתוח, כי השמחה היא פותחת, אז ותהיה רוח השם. אין השכינה שורה, אלא מתוך, אפילו עשו מזה שיר מי שמכיר. כלומר שהשכינה שורה רק מתוך שמחה וטוב לבב. אז זה ממלא הדבר השני. רק אז יהיה חל על רוח שכינה, כי זה מה שמתאים להשראה האלוקית, שיש שמחה, שיש עונג. אבל הרב לא מסתפק בזה, ואומר עוד דבר. ויעזר לו להיות נאתר בחוט של חן וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו גם כן חן בעיני כל הבא. עוד דבר. אם אדם לא שמח, מי שרואה אותו לא רוצה לעשות כמוהו, נכון? למה? כי הוא לא שמח. מי רוצה לעשות כמוהו אם הוא לא שמח? רק אם הוא בשמחה, ורואים שהוא שמח בעבודת השם שלו, אז עוד אנשים רוצים להיות כמוהו. זה מה שהרב כאן כותב. יעזר לו לידי שמחה להיות חוט של חן וחסד, וימצאו מעשה ותרבה מלחה ותרבה עבודתך. תגידו רגע, זה שלקדש שם שמיים ברבים, לצרף עוד אנשים לעבודת השם, רק שיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. אומר הרב עוד משהו שהוא עוד יותר עמוק, שיש עונג ושמחה, ממלא הדברים מקלטים אצל האדם, הופכים להיות חלק מהאישיות שלו. שאני לומד משהו בלי שמחה, זה ידיעה חיצונית. תנסו לחשוב בעצמכם ואתם תראו כמה הדבר הזה נכון. שאני לומד משהו בשמחה, בעונג, מרגיש זה חשוב, משמעותי, נהנה מזה, הלימוד הופך להיות חלק מהאישיות שלי. שאני לומד משהו בלי כוח, בלי רצון, בלי שמחה. אני לומד כי צריך. אבל אני לא נהנה מזה. זה לא ניטע בי. זה לא הופך להיות חלק ממני. וזה מה שהרב אומר. רק אז הם מתבססים באדם. ויותר מזה, הוא מקור נפשו, ימצא מים חיים נוזלים להשכילו ולהדריכו ברוחות חיים. כלומר, ברגע שזה נהיה חלק ממני, אז כבר אני יכול לחדש מזה, בזה. אני יכול להגיד דברים. כי זה לא סתם שאני לומד איזשהו ידע מבחוץ. זה נקלט בי, זה מתבסס בי, זה הופך להיות חלק מהאישיות שלי, ואז אני יכול לחדש בזה, ולהגיד בזה דברים. כל פעולות, רגשות, מחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה חומרית או רוחנית, אינם בתכלית השלמותם לאור כל מה שאמרנו. והם אינם באים כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג בעשות הטוב, ומנעזרו מן הרע, והכיעור תגן נפשו וישמח כבודו. זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה אותה מצד הכרח, בין אם זה הכרח גשמי, שאני חייב לעשות כי, או הכרח רוחני, שאני אומר, מה הכוונה? אני לא רוצה להיות בגיהנום, אז אני שומר דברים, או האמת היא, זה יכול להיות אפילו, אני יודע שזה הדבר הנכון, אני לא מחובר, אני יודע שזה הדבר הנכון, אני עושה את זה. זה עדיין הכרח. למה איך? אני אומר, אין מה לעשות, זה האמת, אני צריך לעשות את זה. אבל לא נהנה ולא שמח, ולא מתענג. אז, אומר רב, כאשר אני עושה פעולות מצד הכרח ומועקה, זה רק פעולות הכנה. כדי להביא את עצמי, כי לפעמים אדם אין מה לעשות. לפעמים בהתחלה, כן, מתוך שלא נשמע בא נשמע, הוא צריך להתחיל לעשות דברים, ומתוך זה הוא יתחבר. אבל המטרה היא להגיע בסוף לעונג ושמחה. זאת המטרה המוצהרת, זה הכיוון שחייב להיות. אם אני לא חותר לשם, אני בסופו של דבר לא יעשה את תפקידי. לא לימוד התורה ולא המצוות ולא התפילה ולא מעשים הטובים, הם לא יפיקו את פעולתם אם לא תתלווה עליהם העונג והשמחה, כמו שהרב הסביר עכשיו מכמה וכמה צדדים. על שדה הפעולות, אומר הרב, התגלה האור הגדול הזה של חדוות אל בסוף השמחות בתקופה יותר מאוחרת, בין בחיי הכלל, בין בחיי הפרט. אבל התקופה המכשרת את העונג והשמחה, לבוא את חוג הפעולות, להזיל עליו תללי ססון ואור וגילה פנימית, היא תקופת הלימוד בשלושת מערכות. זאת אומרת, אומר הרב, בוא נדבר, יש לימוד ויש מעשה. כדי לשמוח במעשים, זה תמיד יגיע בשלב קצת יותר מוכר. למה? כי קודם כל אני צריך מה? להבין למה אני עושה. ככל שאני אבין את הערכים והאידיאלים במה שאני עושה, אני יותר אשמח בזה. אם המעשה הוא מנותק מערכים ואידיאלים, אני לא כל כך אשמח. לכן אם אלה תמיד, השמחה במעשה תגיע יותר מאוחר. זה נכון בחיי הפרט, נכון גם בחיי הכלל. שהאומה תבין את גודל המעשים שהיא צריכה לעשות, אז היא תשמח מהם. אבל אומר אבי, יש תקופה מכשרת את העונג והשמחה לבוא לחוג הפעולות. איך אני מגיע לשמחה במעשים? אני מגיע לשמחה במעשים דרך הלימוד. בשלושת מערכותיו. מה זה שלוש מערכות הלימוד? הדיבור, השינון, ההיגיון. שם הגרסה, ההבנה והחידוש. בסדר? זאת אומרת, יש לי שלוש מערכות, זה דברים פשוטים, כן? שהאחד זה הדיבור, כלומר הגרסה. קודם כל לדעת, אפשר להגיד מה כתוב, מה כתוב. אני צריך לשנן משניות, לדעת את התנך, גמרא, קודם כל לדעת מה כתוב. אחרי שאני יודע מה כתוב, יש את השינון, שזה הרב בעצם קורא לזה, כן, השינון זה להבין את זה. מה, מה, אוקיי, אני יודע את המשנה בעל פה, נפלא. מה, מה המשמעות של זה? והיגיון זה להגות בזה, לומר לחדש. לחדש. להגיד כבר, אוקיי, הבנתי מה כתוב. רגע, אז מתוך זה אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. בסדר, זה שלושת חלקי הלימוד בגדול.
שינון כאילו זה לא מלשון לשנות, זה מלשון לשנים כאילו.
שוב, אני לא יודע אם זה לשוני, אבל הרב ככה מגדיר, שהדיבור זה עצם הידיעת הבסיס, כאילו מה כתוב, אחרי זה יש הבנה ואחרי זה חידוש. אית, כן, שאינם יכולים להתברך כראוי, להביא את אורם יפה בנפש האדם פנימה ולהתרו, עוז והדר גם מחוצה לו, כי אם שיצורף עם העונג והשמחה. שרק אז ידבר במשמם, רק לימוד התורה לשמה וההתעלסות באהבתה, תביא את כל התוצאות הטובות הבאות מאורה של תורה. כלומר, הרב קורא, וזה חידוש עצום, ללימוד בעונג ושמחה, לימוד לשמה. למה? כי הוא אומר, מה זה לשמה? זה גם כן נמצא באורות הזה, התורה, נכון, יש פרק על לשמה. מה זה לימוד לשמה? לימוד לשמה זה ללמוד תורה כדי ללמוד תורה. זה לשמה. עכשיו, כדי ללמוד תורה, אז אני בעצם צריך מה? לאהוב את זה. לשמוח בזה. ואז אדם ישאל אותי, למה אתה לומד תורה? מה הכוונה? כי אני אוהב את זה. כי זה משמח. כי זה מענג. זה לשמה. זאת אומרת, זה בשביל התורה. כן, זה... כן? עכשיו, אני אקרא משפט. כן. עניין תורה לשמה, לשם מהתורה. כלומר, בשביל התורה. למה אתה לומד? בשביל התורה. זהו. וממילא אני אומר, אם זאת ההבנה, לכן ממילא חייבים שיהיה עונג ושמחה. אבל יותר מזה אומר רב, כמו שאמרנו מקודם, אם אתה לא לומד עם עונג ושמחה, זה לא ייכנס לתוך נפשך, זה לא יאיר החוצה כמו שצריך, זה לא יהיה באמת לשמה. רק מי שלומד תורה לשמה ונהנה ושמח והוא עם עונג ושמחה, הוא באמת יוכל לקלוט את התורה כראוי וגם להעיר אותה.
אנחנו לומדים לשם הלימוד או לשם
המעשה? אנחנו לומדים לשם הלימוד. כלומר, מטרת הלימוד היא ללמוד. זה המטרה. וכמובן שיש עוד גדולה עצומה בלימוד שהוא גם מביא לידי מעשה. אבל ובוודאי כל הלומד על מנת ללמוד, ללמד ולעשות, מספקים ידו ללמוד ללמד ולעשות, ודאי. האם אני רוצה גם לעשות? כן. כן, כן, אני רוצה גם לעשות, ודאי. גם ללמד? כן, גם ללמד אני רוצה. אבל למה אתה לומד? אני לומד גם בשביל זה, ודאי. אבל קודם כל אני לומד כדי ללמוד. כלומר, גם במשנה שם, השלב הראשון, זה הלומד על מנת ללמוד. אחרי זה ללמד, אחרי זה לעשות. אבל קודם כל ללמוד.
אבל לא בדיוק כדי ללמד על מנת ללמוד. מה זה אומר על הלימוד
שלו? זה אומר שהוא מבין שלא פחות ממה שפועלים המעשים, פועלות המחשבות. וכאשר אני לומד, מה אני עושה בעצם אצלי בחיים? אני מייצר מחשבות, נכון? כל דבר שאני לומד, אני לומד איזשהו חוכמה, איזשהו הבנה, אז אני מייצר מחשבות בחיים שלי, נכון? עכשיו, בתפיסה המגושמת, עלולים לחשוב, טוב, מחשבות, מחשבות, אז מה? זה לא נכון. מחשבות הם כוחות חיים אדירים. מחשבות הם כוחות חיים יותר אדירים מאשר המעשה. רק בגלל שאנחנו גשמיים, אנחנו מאוד רואים את המעשים ופחות רואים את השפעת המחשבות. אבל באמת אין דבר יותר נפלא מאשר מחשבות. אגב, זה לא אני אומר, זה כתוב פה מפורש, הרב קוק בהמשך אותה פסקה שהתחלתי מביא את הדברים וכותב פרק ב' כמובן עוסק בתורה לשמה, כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. הקדוש הוא רוצה שיהיה חוכמה, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר לחשב. זאת אומרת, אתה אומר, אבל סתם חוכמה זה לא, זה מציאות, ואין החיסרון כי מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. כלומר, אנחנו, בגלל שאנחנו בגוף, אנחנו רואים טוב, אבל מה, זה סתם מחשבות, זה רק חוכמה, זה לא מעשה. אז אומר רב, לא, אתה לא מבין כמה עצום זה מחשבות. איזה כוחות אדירים מביא לעולם מחשבות טובות. מחשבות של תורה, חוכמה של תורה, רעיונות של תורה. בסדר?
אז גם בלימוד הלימוד,
שבעלי בדי חטא, אז העיקר זה לימוד עצמו לפני המעשה. ודאי, ודאי. גם אנחנו לומדים את זה צורת, בוא לא נבלבל. יש את צורת הלימוד. איך טוב ללמוד? טוב ללמוד עלי בדי חטא. טוב ללמוד ולראות מה המעשה. אבל זה לא אומר שכאילו אני לומד רק כדי להגיע לשורה האחרונה. אני לומד כדי ללמוד את חוכמת התורה. צורת הלימוד הנכונה היא על יבדי לכת. זה... ממשיך הרב ומסביר. המזון החומרי, גם הוא מצורף בהשלמת פעולותיו עם הטעם הטוב, הריח העדין, צהלת הנפש המכשיר את כוח חיים להתרחב ולהתעלה. וכל וחומר הדברים במזון הרוחני. מזון הנפש המשכלת, החושבת, המציירת ומרגשת. שהעונג הרוחני והשמחה השוקטה, הפנימית הם עצם יסוד חיי. אומר הרב, האמת היא, גם במזון הגשמי, זה מאוד משמעותי שהמזון יהיה טעים, עם ריח טוב, עם הריח יפה, נכון? איך אני יודע זה חשוב?
משקיעים.
א', משקיעים המון בשביל זה, המון. אבל גם הקדוש ברוך הוא השקיע. השקיע זה כמובן ביטוי ציורי ומצחיק, כן? אבל גם הקדוש ברוך הוא יצר את זה ככה, נכון? הוא ברא לנו פירות בצבעים שונים, בריחות שונים, בצורות שונות. למה? כאילו האוכל שברא הקדוש ברוך הוא יפה. אם אתם רואים אוכל לא יפה, כנראה הוא לא נועד לאכול אותו. כלומר, אבל אם תסתכלו באופן אובייקטיבי, אם תסתכלו באופן אובייקטיבי על התפוחים, על האגסים, על הפלפלים, על העגבניות והנפונים, זה מרנין לב. באמת, זה עם שלל צבעים ויופי, ונכון, זה דברים יפים. זה דברים יפים, לא לחינם. אחינו השומרונים פה, הם שכננו, הייתי אומר לא אחינו, שכננו השומרונים, אתם יודעים איך נראים הסוכות שלהם. כמובן, פסולות למאדרים, אבל הם גם עושים את זה בבית. אבל חוץ מזה, הם מאתרים את זה בפירות, זה יפה. גם במשנה, נכון, איך מקשטים סוכות? לא כמו השמונים, כמו החסון, כן? אבל איך מאתרים את הסוכות מן הצד, כמו שהגמרא מעמידה את זה, איך מאתרים את, את הסוכות? בפירות. כן? כלומר, זה יפה. זה יפה. כלומר, והקדוש ברוך הוא ברא את זה, אני אומר, בטעמים שונים, בצבעים שונים, בריחות שונים, בצורות שונות. למה? כי שאתה שמח באוכל, זה יותר מזין. זה חלק מהעניין. אתה מאכל את זה יותר טוב, יותר מזין, יותר בריא. אומר הרב, אם זה במזון גשמי, חשוב שיהיה עונג ושמחה, כל שכן וכל שכן וכל שכן המזון רוחני, שהוא צריך להיקלט לא בקיבה, אלא להיקלט במוח ובראש ובלב ובנפש, ברור שחייב להיות בזה עונג ושמחה.
אבל
למה? אבל אפשר
להגיד שכשזה חומרי, אתה צריך את
אתה לא צריך את החיצוניות, נכון. אתה לא צריך... אני אומר, קו החומר הוא. דבר גשמי לכאורה, מה שאני צריך זה את הרכיבים הגשמיים שיכנסו לתוך הגוף שלי. מה אני את הסבתא שלי אם זה נחמד לי או לא נחמד לי? יכול לקחת קפסולה, לא הקפסולה שיש היום, כן? כדור, כן? לקחת קפסולה ולבלוע אותה, ואם יש בה את הוויטמינים, את המינרלים, את כל החומרים שאני צריך, די בזה לכאורה. כי זה עניין גשמי, זה עניין שהגוף צריך כל מיני חומרים. אף על פי כן, יש השפעה לעונג והשמחה, לקליטת הדבר, לעיכולו, בסדר? לברכה שהוא מביא. אבל דבר, מזון רוחני, הוא צריך להיכנס למוח שלי, הוא צריך להיכנס לרגשות שלי, לתחושות שלי, ללב שלי, לרצונות שלי, לנפש שלי. אז ברור שהוא צריך עונג ושמחה כדי להיקלט. כי זה לא עניין להכניס, זה עניין להכניס זה ללב שלי, לרצון שלי, לתחושות, לרגשות, למחשבות. אז ברור שצריך עונג ושמחה. לשמירת הטעם הטוב, ועכשיו הרב ממשיך עם המשל, לשמירת הטעם הטוב והרווחה הנפשית של האדם, ביחס למזונו הגופני, הוכנו בעולם מחסד המסביע לכל חי רצון ברוך הוא, מיני מזון רבים ושונים, שיכולים להתחלף לפי כל אחד ואחד, לפי מצבו, טעמו, לפי זמנו, לפי תקופות היום והשנה, לפי פרקי השנה ומשך החיים, וההתרחבות של הבחירה היא מתאמת אל הנטייה הפנימית. כלומר, כמו במזון הגשמי, כדי להצליח, לשמוח, הקדוש ברוך הוא נתן עם אלה סוגים שונים של מזון, שמנים לאדם לפעמים לפי עונות השנה, כן? אין טוב בחורף הקר ממרק חם, נכון? ומאביל. כלומר, זה, ויש דברים שמתאימים לקיץ, פירות קרים ונעימים, כן? זה מתאים לקיץ. כלומר, יש לפי זמני השנה, לפי הבוקר, מה מתאים לבוקר, מה מתאים לצהריים, לערב, ומה מתאים לאדם כזה, מה מתאים לאדם אחר. אז הקדוש ברוך הוא נתן מינים שונים, מרובים מאוד, כדי שאדם יוכל למצוא מה מתאים לו עכשיו, מה משמח אותו עכשיו, מה מענג אותו עכשיו. ממשיך הרב, אותו דבר, בבעלי חיים הטבעיים בתכלית, כן, וההתרחבות של הבחירה היא מתאמת אל הנטייה הפנימית, בעלי החיים הטבעיים בתכלית שלמותם, באדם רק אם הוא בריא בגופו ונפשו כראוי. כאן הרב מאיר הערה לא נעימה כלפי האנושות. בעלי החיים, אני מעריך שלא ראיתם בטבע, אני אומר לא בבעלי החיים שגדלים אצל האדם, איזה, לא יודע להגיד, פיל שסובל מעודף משקל. אבל אני אומר את זה, זה כאילו, הם אוכלים, אני אומר בטבע הבריא, בטבע לפני שאדם הרס אותו, בסדר? אחרי שאדם הרס יש כל מיני תופעות, אבל באופן כללי אם תלקחו לטבע איפה שאדם לא נגע, כל בעל חיים אוכל בדיוק את מה שטוב לו, את מה שבריא לו, הוא יודע בצמח הזה הוא נוגע או בצמח הזה הוא לא נוגע. זה כאילו, אני אומר בטבע לפני שאדם התחיל לזרוק שם כל מיני דברים, בטבע הרגיל הבעל חיים יודע בדיוק מה המזון המתאים לו. הפנדה אוכל את קנה הבמבוק וזהו. אבל יש שם עוד 1,000 צמחים, הוא לא נוגע בהם, זה לא מעניין אותו. הוא יודע מה טוב לו, מה מתאים ל, 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 לגוף שלו, לאישיות שלו, זהו, זה מה שהוא אוכל. וכך כל בעל חיים. אבל האדם, אומר הרב, הוא גם כזה, בתנאי שהוא בריא, כמו שהרב כאן כותב, בתנאי שהוא בריא בגופו ונפשו כראוי לו. אם הוא לא בריא בגופו ונפשו כראוי לו, הוא עלול לטעות ולחשוב שיש דברים שטובים לו והם לא טובים לו. וזו תופעה מוכרת היום היום. נחזור אל המזון הרוחני. המזון הרוחני, יש לו גם כן, זה הכלל. לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ, שנאמר כי בתורת השם חפצו. כלומר, צריך שאדם יהנה בלימוד, ובשביל זה יש סכן. מוכרח הדבר שכל הקיקה הגדול של החברה של תורה, גול רב השונים והמרובים, למה נוכל להיות מוכנים לכוון את הזמן והנטייה לפי החפץ הפנימי, לרבות צימוננו בערך המכוון בנטיותינו הפנימה, כדי שלא לבד הידיעה והתועלת נקבל בלימודי. אומר הרב, ממילא אנחנו חייבים להכיר את כל אפשרויות הלימוד, את כל הצורות השונות של הלימוד. וככל שנכיר את צורות הלימוד, נוכל מה לעשות? לבחור את הלימוד המתאים לנו. ואגב, זה לא משהו אחד, אלא לבחור את הלימוד המתאים לנו בכל יום, בכל שעה, בכל תקופה. שאדם חשוף, כן, תראו איך הרב כתב את זה נפלא, מוכרח הדבר שכל הכיכר הגדול של הרחבתה של תורה ינגול לפנינו בכל רוחבו, בכל מקצועותיו השונים והמרובים. כלומר, יש, סתם ניקח דוגמה, כן, בגמרא. יש גמרא עיון ויש גמרא בקיאות. וגם בתוך זה יש מינים שונים, נכון? יש ללמוד גמרא בקיאות, לקרוא רק את הגמרא. לקרוא את הגמרא להבין. יש לקרוא גמרא ורש"י. יש לקרוא גמרא רש"י תוספות, יש לקרוא גמרא רש"י ראש, זה הכל בקיאות, סוגים של בקיאות. ואפשר לפרט עוד ועוד סוגים של בקיאות, וכל סוג כזה הוא משהו קצת אחר. מי כאן עומד בבקיאות גמרא רש"י תוספות? וואי, איזה הפסד יש לכם. זה ברור שזה מענג פי כמה ללמוד גמרא רש"י תוספות, אותי לפחות, מאשר ללמוד גמרא לבד, רק רש"י. למה? כי תוספות מכניס את המחשבה הנוספת, את ה... כאילו, אתה לומד את רש"י, זה נראה בסדר, אבל תוספות אומר, רגע, אבל איך אתה יכול להגיד ככה, הרי זה וזה וזה. זה כל כך כיף ללמוד גמרא רש"י תוספות. זה מענג, אותי לפחות, זה מענג הרבה יותר מלמוד רק רש"י. כי זה מכריח אותך לחשוב הרבה יותר, להתאמץ הרבה יותר. מישהו אחר יגיד, עזור אותי מתוספות, תודה. אבל גמרא ראש, זה פילט. כי גמרא ראש מסדר לך את שיטות הראשונים, המרכזיות, ונותן לך, כאילו זה לא עם הקושיות של תוספות, כי אתם יודעים מה שהראש עושה הרבה פעמים, הוא לוקח את התוספות, ופשוט כותב אותו בצורה יותר פשוטה, יותר פחות מפולפלת, הראש עושה את זה הרבה. אז כאילו אומר, לא, דווקא גמרא ראש זה הדבר. וכולי וכולי. עכשיו אני אומר ככה, זה רק בגמרא, ואז צריך לדעת שיש הרחבה עצומה, יש לימוד תנ"ך ולימוד אמונה, וגם שוב פעם, בכל דבר ודבר כזה, יש סגנונות שונים וצדדים שונים, וככל שאדם מכיר יותר ויותר סגנונות של לימוד, ממילא הוא יכול לבחור מה הלימוד המתאים לו, מה הלימוד שהוא אוהב, ולפעמים יהיה לימוד שהוא יאהב בשנים מסוימות, ושהוא אחרי זה יתקדם בשנים, הוא יצא לימוד אחר, לפעמים יום אחד מתאים לו לימוד כזה, ויום שני, מכל מיני סיבות מתאים לו לימוד אחר, צריך שיקיר כמו שאדם מכיר את כל התפריט, נכון? ולפעמים בא לו משהו, ואתם מכירים כזה שהיה לכם איזו תקופה, שנורא התלהבתם על איזה מאכל, ואכלתם אותו הרבה במשך כמה חודשים, ואחרי זה החלטתם שזה בסדר, אבל אפשר לאכול אותו פעם בחודש, ולאכול מאכלים אחרים. כלומר, זה ממילא גם בתורה יכול להיות. שאדם מכיר את המגוון הרחב, הוא יכול לקיים בעצמו לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. שנאמר כי בתורת השם חפצו, צריך שתחפוץ בתורה. והרב מפרש את זה, תשמח בזה, תתענג על זה.
כאן כאילו, זה נראה כאילו זה סוג של ספר או משהו כזה. כי המקום שמדבר עליו זה לא מקום פיזי כמו שאומרים בדרך כלל.
איפה אתה בדרך? במקום של בו חפץ, בספר מסוים? כן, נכון, זה, תראה, אפשר לפרש את זה גם הרבה דברים. במקום, אפשר להגיד את זה גם במקום פיזי.
נכון,
אבל...
ועכשיו, לא?
אבל חז"ל כבר פרשו את זה בכמה מקומות, שמה זה, מקום שלי בו חופץ, הכוונה היא שיראה מה המקום שלו, מה המקום של הלב שלו, כן? זה מקום של...
אני חושב כאילו שאין אדם לומד תורה עליו ממקום שלי בו חופץ.
נכון. ויש גם גרסה שאומרת במה שליבו חפץ. כן? כאילו, אבל אני אומר, באמת, זה הכל ביחד. זה נכון אגב גם למקום פיזי. ורב שהוא חפץ בו. ובסוף המקום הפיזי והרב הם גם סוג של סגנון. אבל הרב מרחיב את זה. באמת לסוגים שונים של לימוד, לספרים שונים, לתחומים שונים בתורה, כן? כי יש אחד שעכשיו תחום ההלכתי, ואחד התחום ההגדה, ושוב, בכל דבר ודבר כזה יש המון סוגים, המון סוגים. אני זוכר שהיה לי חבר בבית אל, שהוא נורא נורא אהב ללמוד ספרי ראשונים באמונה, ספר עיקרים, או השם, וכן, את הספרים האלה, הוא אהב, ואני פעם אחת הצטרפתי לו ללימוד, ואמרתי לו, לא יודע, לא מבין מה אתה לומד פה בכלל. כאילו, יש לך כתבי הרב קוק, למה אתה מבזבז את הזמן על זה? והוא אמר, לא מתחבר דברי הרב קוק. דווקא, כן, הספרים היותר ראשונים, וזה הספרים שהוא אהב מאוד. בסדר, כל אחד יש לו מקומות שהוא יותר מתחבר, ושוב אני אומר, זה גם יכול להשתנות. זה גם יכול להשתנות. אומר, ימצא לנו בתורה, יופיע לנו ברוב נוגד אשר תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו אינם. כלומר, בהתחלה בלימוד אדם ימצא שמחה. ואז ממילא זה ייכנס לתוכו, ובסוף גם על חלקת המעשה, היותר רחוקה מאותה האורה הרחבה המצויה ברחבי נאות השכל והמחשבה המתרחבת, גם עליו תופיע הנערה ושמחה של מצוות התראות תמיד. אומר הרב, בהתחלה זה יופיע בלימוד, כי הלימוד הוא רחב, הוא מגוון, אבל אחרי זה אדם מתחבר לחוכמה, ואז גם שהוא יעשה את המעשים שנובעים מתוך החוכמה הזאת, הוא ישמח. כי כל הגוונים שהוא ראה בלימוד ייכנסו עכשיו ליישום, לגילוי במעשי. עד שנוכל להיגלות על כיכר החיים והפעולה בתור פועלים מלאי צהלה. ככה אנחנו צריכים להיות. אדם שעושה מצוות צריך לעשות זה מתוך צהלה, מתוך שמחה. משוקי טל חיים מכריעים לטובה, לרוממות ועילוי בעין טובה, המאירה את החיים הנדגעים במחשכי הארץ. ומעין עולם הבא יופיע לנו בעולם הזה, עד שהכל יכירו וידעו שכל הדבק בתורה טל תורה מחייב. שנאמר כי טל אורות עליך וארץ רפאים תביא. כלומר, אומר הרב שאנחנו ככה, נשמח בלימוד, ומתוך כך נשמח במעשים, ונהיה ממלא אנשים מלאי שמחה, מלאי רוממות, מלאי עין טובה, מלאי צהלה, מלאי חיים. אז כולם יגידו, הנה, זה, מה, ככה רוצים להיות. ככה רוצים להיות. כאילו, מי לא רוצה ללמוד תורה, אם זה מה שזה גורם לאדם, עוצמות של חיים, של שמחה, של, כאילו, יגידו, כולם ירצו להיות כאלה. אני חושב שהרב קוק כתב את המאמר הזה כנגד צמצום הלימוד. יש מקומות שהרב קוק נתקל בהם שצמצמו את הלימוד רק לתחומים מסוימים, בעיקר אגב רק גמרא. ומה עם לימוד תנ"ך? לא נהגו. ומה עם לימוד אמונה? ודאי שלא נהגו. כלומר, וברגע שמצמצמים את הלימוד, יש אנשים ששמחים בזה, ויש אנשים שלא שמחים בזה. ואי השמחה הזאת, היא מרחיקה אותם. ואי השמחה הזאת, או שהיא מרחיקה אותם, או שהיא גורמת להם להיות לא שמחים, והלימוד לא נקלט. הרי אחת הפסקאות הידועות ביותר, של הרב קוק, אם איננו טועה פרק ת', באורות התורה, שהרב כותב ככה, ישנם שיצאו לתרבות רעה. למה? מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, וענייני הלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות, כלומר, ברור שצריך לדעת הלכה, אבל זה לא הלימוד המרכזי שהוא צריך ללמוד. ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני הלכה, כפי המנהג המורגל. שכאילו מימד, בטן, תלמד, שעס ופוסקים. והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם. מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי. אבל אם היה מוצא את תפקידו ממלא, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה המתאים לתכונת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבא לו בעסקו בעניין הלכה לא באה מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה, והיה נשאר נאמן בפנה לקדושת התורה ועושה חיל במקצוע התורה, בתורה במקצוע שייך לו, וגם עוזר על ידי אותם שידם גוברת בהלכה להתאימה מנוע מהגדה. אבל כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, הוא לא מבין זה בגלל שהוא הלך לסוג לימוד שלא מתאים לו, והוא מתגבר נגד טבעו, תכף שנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער לתורה ולאמונה. עד כדי כך. למה? כי הוא למד לימוד לא מתאים לו, והרגיש זה לא מתאים, לא טוב, התנגדות פנימית. הוא לא ידע זה בגלל שהוא בחר בסוג לימוד לא מתאים לו. הוא בטוח היה שמה לעשות, התורה לא מתאימה לי, האמונה לא מתאים לי, דבר השם לא מתאים לי. ואז הוא נהיה חילוני, ולפעמים אפילו יותר חריף וחילוני סתם. והולך מדחי לדחי. ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו, המתנסים להעמיד חזון ולסמות עינו של עולם. צריך לזה. יותר מזה, אומר הרב, אפילו יותר חריף מזה. זה בסדר שאני אמור את הפסקה? יותר חריף מזה, אומר הרב. ובחילוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד, לפי התכונות הנפשיות השונות, יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות. מה זה הכינוי הזה, חוכמות מיוחדות? מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, הנדסה, ואפילו חוכמות טכניות, בניין, נגרות, שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית, ויקבע עתים לתורה וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כלומר, יש אפילו כאלה שבאמת זה לא איזשהו מקצוע בתורה, מתאים להם ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, נגרות, חקלאות, זה מה שמתאים להם. ואז, טוב, כמובן, תמיד יקבע עתים לתורה. אבל יכול להיות שלא מתאים לו ללמוד כל היום. זה לא האישיות שלו. ואם הוא יתעקש, בסוף הוא יוצא רע מאוד. אגב, או רע מאוד, או סתם בדיכאון. או סתם חסר חיוניות ושמחה. שזה גם גרוע. ולכן אומר הרב, צריך עוני ושמחה. זה בהחלט דבר שחייבים להציב אותו. ובשביל זה צריך להכיר את הסוגים השונים של לימוד. שאדם יראה מה מתאים לו, וילמד את הדבר המתאים לו. חזקים מרוחים. הערך הוא שיהיה חוכמה. שאתה מחדש במוחך מחשבה, רעיון, זה מביא ברכה לעולם. כמו שאתה מבין שאתה עושה מעשה טוב, זה מביא ברכה לעולם, זה אתה מבין?
נכון.
למה? כי נניח שאני נתתי עץ בארץ ישראל, בניתי בית בארץ ישראל, סללתי כביש בארץ ישראל, כן? אז תמיד, עשיתי מעשה טוב, נכון? אבל לא פחות מזה, שאני חשבתי מחשבה טובה, זה גם משהו מציאותי. זה שנראה לנו שעץ ובית וכביש זה מעשה, זה מציאותי, סליחה. זה משהו, זה מחולל שינוי במציאות. וזה שאני חולל מציאות, זה רק בגלל שאנחנו גשמיים. אבל מחשבה מחוללת רוחנית משפיעה יותר.
מה
יפה?
הנשמה
זה משהו שאתה יכול לתפוס אותה. לא, מה זה? אז מה יותר משפיע? הגוף שלך או הנשמה שלך?
הנשמה.
ברור שהנשמה. הרי הגוף הוא רק פועל של הנשמה. לכן ממילא הדברים הרוחניים הם יותר משפיעים בעולם. ולכן ללמוד תורה, כדי לחשוב מחשבות ישרות, טובות, כדי להכיר ולפגוש את החוכמה האלוקית, זה המטרה הראשית. כי זה מה שמחולל את השינוי הכי גדול בעולם.
יש לי
קדש
חבור, אם יש מחשבה שבנשמה, שהיא לשם הנשמה, זה
מעבד
את העניין,
כל איזה דבר. חס. זה לא מחשבה, אם יש לי לגוד,
זה
מוריד
את המחשבה.
חס ושלום. חס ושלום. לא יאללה. חס ושלום. כי המחשבה עצמה היא מציאות. הרב קוק כותב שאחת המהרסות את העולם זה שחושבים בפעם הבאת הפסקה הזאת, זו פסקה מאוד חשובה, זה לא יהיה כל השיעור בהתחלה, זה כאילו הרב, זה שחושבים שהחומר זה המציאות והרוח זה לא מציאות, זה לא משפיע. והרב שם כותב משהו באמת הפוך בדיוק, שהמציאות האמיתית זה המציאות הרוחנית, היא המחוללת את הכל. צריך גם ללמוד על מנת לעשות, וודאי גם שהלימוד עצמו לא מחולל דברים. תלמוד תורה כולם. לומדים. נו, מה הרב שם קורא?